יום חמישי וב אדר א' תשעין עין א' 10 לפברואר 2011, שורו של הרב מיכאל אברהם בנבוכי הדור.
היסוד האחד זה יסוד טכני שאומר, ראינו את זה בעקבות הרמב"ם במורה נבוכים, שאומר שצריך לקיים, יש ערך לקיום של דקדוקי המצוות גם אם אני אמר לעצמי, רק בשביל להעמיק או להרחיב את המימד של עבודת השם שילווה אותנו בכל ה... שלבים שאנחנו, בכל שלבי החיים שלנו, בכל שירתי החיים שלנו, רק איזשהו סוג של התייחסות יותר מקיפה לקדוש ברוך הוא בחיים. זה עניין טכני. אבל היסוד השני, זה מצורף אל עבודת הדיוק, זה החלק מהפסקה השנייה, גם העניין שבאמת כל דין שיוצא מפרט כזה של מצוות הוא מתאים עם רוח התורה בכלל, כמו שהוא כותב פה, וינהיג להדרכה טובה וזיקוך מידות ודעות וכדומה, שבעצם הפרטים, היסוד השני בעצם אומר שיש לפרטים משמעות, הם לא נועדו, לא כמו שהרמב״ם אומר בעצם, אתם רואים בהרבה מאוד מקומות בספר הזה, מה שראינו עד עכשיו לפחות, הוא עושה איזשהו תיקון למורה נבוכים של הרמב״ם, לא בכדי זה נקרא לנבוכי הדור. כן, דיברנו על זה כבר, שבעצם מנסה לעדכן את המורה נבוכים שיתאים לדור שלו, לדורות שלנו. אז גם פה לא תמיד זה נעשה באופן מפורש, אבל אני חושב שזה בהחלט עומד מאחורי הדברים, שהוא מוסיף פה מעבר למה שהרמב״ם כותב, שהפרטים יכולים להיות גם שרירותיים, הוא אומר שלא. זאת הספיקה של המקובלים שראינו, שכל פרט חייב להתאים לרוח הכללית של התורה, כל פרט יש לו איזושהי תכלית, והוא לא רק ציווי בשביל שנעשה אותו, וכדי שהקדוש ברוך הוא יהיה נוכח בעולמנו. זה היסוד השני, ועל זה דיברנו די בהרחבה. עכשיו, בעצם... יש ב... תסתכלו בדף שנתתי לכם הפעם הקודמת בפסקה, התחלנו את השיעור הקודם בפסקה הראשונה. אין דפים? יש פה עוד איזשהו מקום? הדפים פה נעלמו, נכנסו אותם בארון קודש, אבל
החמרים אכלו אותם.
בכל אופן, אני הגבאי חשב אולי שזה רק איזה שעריק או משהו והוציא את זה. אני אומר, התחלנו בפסקה, את השיעור הקודם התחלנו בפסקה הראשונה שמופיעה פה בקובץ ג', ושם דיברנו על זה שבעצם הרב קוק מציג את המימד הפסיכולוגי של המצוקה, שקשה לו עם פרטים, הוא איש יותר של רוח, יותר של השאיפה למופשט, ולא, הוא עוסק במימד הפסיכולוגי של העניין ולא במימד המהותי של העניין. אני חושב שבשני הקטעים הבאים הוא עוסק במימד המהותי. והוא אומר בקטע השני, הוא כותב כך: לעומקה של כנסת ישראל נכנסים על ידי צירוף דייקנות הפרטיות ביחד עם העמקת והרחבת המחשבות הכלליות. זאת אומרת, כדי להבין את עומקה של כנסת ישראל, זה ברור שהוא מדבר פה על המהות ולא רק לקיים ציוויים שרירותיים למרות שאין להם שום משמעות, אלא הציוויים האלה מתלכדים, הפרטים האלה מתלכדים לרעיונות הכלליים, ועל ידי הצירוף של הדייקנות של הפרטיות יחד עם ההרחבה והעמקה של המחשבות הכלליות, אז זוכים לזה על ידי הדקדוק במצוות כולם בהרחבת הדעת. כן, וזה נכנסים לעומק של כנסת ישראל, הצירוף של הפרטים עם הכללים על ידי שינון ההלכות וההרחבה של הפלפול והדרשנות ורוחב הרעיון ביחד. אז הפלפול והדרשנות, פלפול ודרשנות זה צירוף של הפרטים לכללים, נכון? ממה נובע הפלפול, עוד רעש. זה תמיד מתחיל מאיזושהי סתירה. נכון? הפרט הזה עומד בסתירה לפרט הזה. מה אומרת סתירה כזאת? היא בעצם אומרת שכנראה מאחורי הדברים אמור להיות כן איזשהו רעיון קוהרנטי. את הפרטים האלה כן מייצגים או מבטאים איזשהו חוק כללי. כי אחרת כל פרט עומד לעצמו. העובדה שאנחנו יוצרים פלפולים כדי ליישב סתירות, ואנחנו מקשים ומתרצים ומביאים ממקומות שונים וכו', היא בעצם מבוססת במובלה או שלא במובלה על איזושהי תפיסה של התורה כמשהו שהוא כן קוהרנטי, שכן מבוסס על כללים, ולא רק סתם איזשהו אוסף של פרטים שלא קשורים אחד לשני. אז לכן הוא אומר שהפלפול והדרשנות ורוחב הרעיון, זה בעצם כמעט מילים נרדפות, הם אלה שמביאים לעומקה של כנסת ישראל. אף על פי שלפו בריאת הנראים הדברים כסותרים זה את זה, כן, ההזקקות לפרטים והעיסוק בכללים, אין זה כי אם לכאורה לפני ההרגל והטהרה השכלית וההרגשית. אבל אחר כך, אחרי שיש את הטהרה הזאת, את הזיכוך הזה, מתיילדת תכונה חדשה בתוכיות הנשמה, המאחדת את האור הכללי הרחב עם כל הכלים הפרטיים, הרעיונות עם האותיות, המחשבות הרחבות עם המעשים, באריגה נפלאה מרהיבה את הנפש ומסביעה מאוד את הנשמה עונג עליון. כדי להיכנס בעדן זה, צריכים לקבל גם את העול של הדריכה בשבילים הצרים של דיוקי המעשים, פרטי החשבונות, של כפיית הרצון, דקדוקי קטנות בפרטים, ומהם באים לאור הגדול, ההולך ואור עד מכון היום. בעצם מה שהקוק טוען כאן, וכאן זה כבר לא פסיכולוגיה, אלא כאן זה טענה מהותית, הטענה היא שבעצם התפיסה המלאה של התורה לא יכולה להיות רק בצורה של כללים ורק בצורה של פרטים. זה חייב לבוא משני הכיוונים ביחד. השילוב של הפרטים לכלל כללים, או ההפרטה של הכללים לפרטים, היא זו שנותנת לנו את התמונה המלאה. דיברנו על זה כבר שאלוקים נמצא בפרטים. זאת אומרת, שאני מדבר על איזשהו רעיון כללי שלא יורד לפרטים, לא באמת תפסתי אותו. כשאני רואה את, את ההשלכות שלו, ואני רואה שהוא בעצם סותר מקום אחר, ואני עושה יישוב לזה, הפלפול, מה שהוא קרה קודם, הדרשה, מה שמבוסס בעצם על התהליכים האלה, זה ניסיון לקבץ את הפרטים ולהפוך אותם לאיזושהי תמונה קוהרנטית של כללים. זה מטרתו של הפלפול ושל הדרשה. ורק אז באמת תפסנו גם את הכללים וגם את הפרטים. רק הצירוף של שני הדברים. אז כאן ברור שזה מסתמך על איזושהי תפיסה שבאמת הפרטים הם תוצר של כללים. כי היה מקום להגיד לא ככה. היה מקום להגיד שמאחורי הפרטים אין כללים. מי אמר שבכלל יש איזשהו כלל, משהו כללי, איזשהו חוק כללי שחורז, או חוקים כלליים, שחורזים את הפרטים. כדי להגדיר את זה קצת יותר טוב, אז אני אביא אולי דוגמאות מההקשר המדעי. גם בהקשר המדעי אנחנו נתקלים כל הזמן בפרטים. כל ניסוי מעבדתי מודד סיטואציה מאוד מסוימת, והוא בודק מה יוצא. אבל המטרה של הניסוי היא כמובן לגלות את הכלל, את החוק הכללי שעומד מאחורי הפרטים שאותם אנחנו מודדים. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו בודקים, מנסים לייצר במעבדה סיטואציה שתעמיד את התיאוריה שלנו במבחן, או שבה יכול להיות שיבצרו סתירות להעמיד תיאוריה להפרחה, כמו שדיברנו בשנה שעברה, דיברנו קצת על הקריטריון של פופר, לתיאוריה מדעית שצריכה לעמוד בפני ניסיונות הפרחה. מה זה ניסיונות הפרחה? זה בעצם ניסיון למצוא פרטים שסופרים את העיקרון הכללי. מה זה עוזר? כדי שנדע, פופר בגישה הנאיבית אומר, ברגע שיש ניסיון שמפיל את התיאוריה, צריך לזרוק אותה, להחליף אותה לתיאוריה חדשה. אבל בפועל כבר הזכרתי את זה גם אז, זה לא עובד ככה. אלא כשיש איזשהו פרט שסותר את התיאוריה, אנחנו עושים מה שנקרא ארטיקולציה, שכלול של התיאוריה, בונים איזושהי תיאוריה קצת יותר מורכבת, מעגלים את הפינות במקומות שצריך, כדי שזה יתאים לפרטים החריגים האלה. אם באמת יש יותר מדי פרטים כאלה, וכבר זה הכל לטס התיאוריה הזאת, אז זורקים אותה. אבל התמונה הנאיבית הזאת, כאילו שמעמידים את זה במבחן, או שהוא עומד, או שהוא לא עומד, ואז זורקים אותו, מחליפים לתיאוריה חדשה. זה לא עובד כך. צריך להיות איזשהו רף, או איזשהו רמה מסוימת, או מספר מסוים של פרטים, שלא מתאימים לתיאוריה, בשביל שאנחנו, או הקהילה המדעית, תחליט לזרוק את התיאוריה הזאת ולהחליף אותה באחרת. ומה שבעצם בתמונה הזאת, מה שבעצם עושה הניסוי, הוא לא באמת, כמו שפופר תופס אותו, מנסה להעמיד את התיאוריה במבחן של כן או לא. אם היא תעמוד אז יופי, אם היא לא תעמוד זורקים אותה. אלא הפרט בא לשכלל את התיאוריה. באמצעות הפרט אנחנו מבינים יותר טוב את הכלל. ואם הכלל לא מתאים, כנראה שהכלל שלנו לא היה מדויק. צריך לשפץ אותו. צריך לשכלל אותו קצת יותר. ולכן, כן, כל מיני ניסיונות, ניסיונות שמתאימים למכניקה של ניוטון, כשנעמיד את זה במהירויות גבוהות, זה לא יתאים למכניקה של ניוטון. זה לא אומר שהמכניקה של ניוטון לא נכונה. זה אומר שיש איזשהו חוק כללי יותר, שהוא מורכב יותר, שבמהירויות מספיק נמוכות הוא עובר רדוקציה לחוקי ניוטון. אבל זה לא הפיל את התיאוריה של ניוטון, אולי ברמה הפילוסופית כן, אבל לא ברמה הפרקטית. חוקי ניוטון משתמשים בהם עד היום כמעט לכל מטרה מעשית. תורת היחסות כמעט לא שימושית במטרות, בטח לא ביומיום שלנו. אבל עדיין המטרה של הניסוי בהקשר הזה היא להבין יותר טוב או להציג לנו בצורה יותר מדויקת את הכלל. אם לא היינו בודקים אותו בפרטים את הכלל הזה, לא היינו מבינים את הכלל, לא רק שהם חסרים לנו פרטים. הפרטים מאירים את הכלל, והכלל עוזר לנו יותר טוב להבין את הפרטים. אז יש פה איזושהי סימביוזה בין שתי הסתכלויות שהן לכאורה נראות סותרות, אבל בעצם הן משלימות. ואותו דבר אומר הרב קוק בהקשר התורני. גם כאן יש הרי באמת שתי צורות חשיבה, שתי מוטיבציות, שני סוגי אנשים. יש אנשים שהמטרה שלהם לדעת את כל פרטי ההלכות. הם רוצים להבין את כל הפרטים, לדעת מה צריך לעשות בכל סיטואציה. יש אנשים, מה שנקרא יותר למדנים, אנשים שנוטים יותר לעיון הלימודי, שמטרתם להבין את הרעיונות הכלליים. הפרטים מבחינתם הם רק אמצעים להכללה, ועכשיו, אחרי שאנחנו עושים את ההכללה, מבינים מתוך הפרטים את הרעיונות הכלליים, את החוקים הכלליים יותר. זה בעצם נקרא לזה המדענים בהקשר התורני, והאנשים שעוסקים בפרטים הם אנשים שהמגמה שלהם היא לא מדעית, אלא נקרא לה אולי יותר טכנולוגית. אני חושב שהזכרתי פעם את החלוקה הזאת, יש גם חלוקה כזאת בהקשר של לא רק של המתודה, אלא גם של המוטיבציה או המטרה. בתחומים הנדסיים נגיד, המטרה בסופו של דבר היא לקחת את החוקים שמצא מדע וליישם אותם בכל מיני מקרים מסוימים, להפיק מהם תועלת בכל מיני מקרים כאלה או אחרים. המטרה של ההנדסה היא באמת לדעת את הפרקטיקה, איך זה עובד. המטרה של המדע זה הולכת בכיוון ההפוך. היא לוקחת את מה שעובד, היא מסתכלת על מה שמסביבנו, את התהליכים שקורים בפועל, ומנסה מתוכם להבין מה החוקים הכלליים ששולטים על התהליכים האלה. המטרה היא החוק הכללי, המטרה היא לא לדעת את הפרטים, הפרטים הם אמצעי. הם אמצעי כיוון שרק דרכו אני יכול להגיע ולהבין את החוק הכללי, אחרת איך אני אדע את החוק הכללי? אם אני לא אעשה את זה מתוך הכללה של פרטים, אני רואה תופעה כזאת, אני רואה תופעה אחרת, אני מנסה ליצור איזושהי הכללה, כך אני עולה מרמת הפרטים הטכניים לרמה של התיאוריה. המהנדס עושה את התהליך ההפוך, הוא לוקח את החוק הכללי, ועכשיו הוא אומר, בסיטואציה כזאת, החוק הכללי הזה אומר שזה יתנהג כך. אז עכשיו אני יכול לנצל את זה לצורך מטרה כזאת, המטרה אחרת, להפיק מזה מכשיר, תועלת, בניין, מה שלא יהיה. זה שימוש, לא, מטרתו של המהנדס היא לא לגלות חוקים. מטרתו של המהנדס היא לקחת את החוקים וליישם אותם על מקרים מסוימים. זה כיוון הפוך של הסתכלות, של חתירה. אז גם בהקשר התורני יש את אותן שתי תפיסות, שתי נגמות, שתי מטרות. יש כאלה שמבחינתם החוקים זה רק אמצעי כדי שאנחנו נדע את כל הפרטים. כיוון שלא כתובים כל הפרטים, הש"ס לא מכיל את כל הפרטים, את כל הסיטואציה שאנחנו יכולים להתקל בהם. אז איך נדע מה ההלכה בכל מקרה ומקרה? אין לנו ברירה, אין לנו לעשות איזשהן הכללות על בסיס הפרטים שמופיעים בש"ס, ואז אחרי שיהיו בידינו ההכללות, נדע את כל הפרטים שצריך לדעת. אבל המטרה בסופו של דבר היא הפרטים. זה צורת הסתכלות של מהנדס, או איש הלכה. לעומת זאת הלמדן הוא בעצם מקביל למדען. הלמדן מטרתו לגלות את הרעיון הכללי. הוא לוקח את הפרטים, כי אותו הפרטים הם אמצעי. הוא משתמש בפרטים כדי ליצור מהם הכללות ולבנות מהם את החוקים הכלליים. לפעמים ישנן סתירות. סתירות זה הדבר הכי טוב בעיני הלמדן, הוא הכי אוהב את זה. בגלל שאז זה מגלה לו משהו שהוא לא תפס בלי הסתירה. הוא מבין שיש פה משהו בכלל הפשוט שכנראה לא מדויק. כי עובדה שהכללתי פה, הכללתי פה, ואיכשהו זה יצא לא מתאים. צריך לשפץ את ההכללה, צריך לשנות אותה, צריך להפוך, החוק הכללי הוא חוק שונה, למרות ששתי העובדות יישארו בעינם והן ידועות לי. לא התחדש לי שום דבר במישור העובדתי, בשלב הראשון לפחות. מה שהתחדש לי זה איך נראה החוק הכללי. נכון שאחרי שהחוק הכללי הוא שונה, כבר תהיינה לזה השלכות במקרים פרטיים אחרים. אבל המטרה שלי היא החוק הכללי. אוקיי, אז למעשה מה שבעצם הרב קוק אומר כאן זה הסימביוזה הזאת שבין הכללים לבין הפרטים היא זו שבעצם עוזרת לנו להבין יותר טוב את הכללים. זאת אומרת, הוא באופן ברור נדמה לי נוקט פה בתזה המדעית, במתודה או במטרה, בתכלית המדעית. זאת אומרת, המטרה בעצם זה להבין את החוקים הכלליים. הקטע הראשון היה עם הפסיכולוגיה שהוא נפשו נוטה אל הכללי, ואז הוא אומר, הפרטים נורא מצמצמים אותי, הם מפריעים לי. ואז בקטע השני הוא מדבר למה זה כל כך חשוב. בפסיכולוגיה זה נורא קשה לאיש רוח כזה, למשורר, לפייטן, לאיש מחשבה, להתחיל להתעסק בכל מיני דקדוקי עניות הלכתיים. אבל פתאום כשאתה חושב על זה עוד פעם, אתה מגלה שבלי זה הדברים הכלליים שלך לא שווים כלום. כי אם הדברים הכלליים שלך לא עומדים במבחן העובדות הפרטיות, אז הם פשוט לא נכונים. מה עוזרים לך כל מיני חוקים נורא כלליים שאתה לא בודק אותם מול העובדות? תבדוק מול העובדות, אחרי מה זה עוזר להתעסק בכללי כשזה לא מתאים לפרטי? אתה לא מבין את הכללים, אתה לא מתאים אותו לפרטי, זה לא הכללי הנכון, זה לא החוק הנכון, זה כמו המדע האריסטוטלי, שהוא מניח איזה שהם חוקים כלליים, הוא לא טורח לבדוק אותם במעבדה, בניסיון. הוא יודע אפריורי את החוקים הכלליים, זה לא עובד ככה. זאת אומרת, אנחנו חייבים להעמיד את זה בניסיון מול עובדות פרטיות, כדי לגלות יותר נכון את החוקים הכלליים. כך שגם אם המטרה שלנו היא החוקים הכלליים, החוקים האלה יוצאים מאותה מצוקה שהוא מתאר בקטע הראשון. אותה מצוקה שאומרת, רגע, יש לי הכללות, אני שואף למעלה, והפרטים האלה נורא קובלים אותי. הם קובלים אותך כי אתה שואף למקום הלא נכון. כי החוקים הכלליים שאתה חושב שהם נכונים, הם לא באמת נכונים. כי אחרת לא היית מרגיש מצוקה עם הפרטים. כן, כמו מדען. יש לו ניסויים שלא עובדים, לא מתאימים לחוקי הטבע שהוא מכיר. אז מה הוא אמור לעשות? להרגיש ייאוש לעזוב את הפרטים. הוא יעזוב את הפרטים, הוא פשוט מחזיק בחוקי טבע לא נכונים. אתה צריך להפך, אתה צריך מתוך המצוקה הזאת להוציא את החוקים הנכונים. זאת מתנה המצוקה הזאת. כל ניסוי שבו אתה מגלה שהחוק לא עובד, הוא מתנה לאיש מדע. כי זה בעצם אומר שיש פה מקום לשכלל את החוק הכללי, להבין אותו טוב יותר, שעד עכשיו לא הבנו אותו כמו שצריך. אז הנה, למדנו עוד משהו. אחרת, אם הכל מתאים לי לחוק הכללי, אז אני באמת לא למד כלום, אז הפרטים לא מוסיפים לי כלום. כך שכשאני נינוח, זה דווקא מצב שבו אי אפשר להתקדם.
אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם.
נכון, בדיוק. זאת אומרת, רק במקום שאני מרגיש איזושהי מצוקה, הפרטים לא מתאימים לכלל, זה המנוף ללמוד. עכשיו אני מבין שצריך כנראה לנסח את הכלל בצורה טיפה שונה, ולכן באמת הוא אומר שאחרי שאנחנו עוברים איזשהו הכשר מסוים, כשאנחנו כן לא נמלטים מהפרטים, אנחנו עובדים עם הפרטים, גם לקיים וגם ללמוד את הפרטים, הוא מדבר על שני המישורים האלה, עם כל המצוקות, עם כל זה שערכו כן איש שככה שואף כל הזמן למעלה, אבל הוא מקפיד להיות כבול לפרטים, גם בלימוד וגם במעשה. ומה קורה בסוף? בסופו של דבר מה שקורה זה שהרעיונות נהרגות עם האותיות, המחשבות עם המעשים, ונהיה איזשהו ערים, מין פסיפס שלם כזה מושלם. למה? כי אחרי שאתה מקפיד שהרעיונות הכלליים יתאימו לפרטים, ואתה מוודא את זה, ואם לא אז אתה משכלל את הרעיונות הכלליים, בסופו של דבר אתה לא מרגיש שום מצוקה. כי אם אתה מגיע לחוק הכללי הנכון, אז בכל הניסויים זה גם יעבוד. זאת אומרת, הפרטים לא יעבו מצוקה מבחינתך, כי המצוקה היא תמיד כאשר הפרטים הולכים נגד המחשבה הכללית שלך. כן, אל תבלבל אותי עם עובדות, יש לי רעיונות כל כך יפים, למה אתה מבלבל אותי עם עובדות? זה לא מציק לי. בסדר? אבל אם אני בכל זאת לא בורח מהעובדות, ואני מנסח מחדש את הרעיונות הכלליים שלי, פתאום אני רואה שאם זה באמת מתאים לעובדות, זאת נחת אמיתית. אין נחת יותר גדולה מזאת. זאת אומרת, אני, סתם, אפילו ביוגרפית, אני פעם נורא, נורא זלזלתי בפסיקת הלכה. מין כזה נראה לי מין טכנולוגיה כזאת שלא מתאימה לאנשים אינטליגנטים. והלמדן בעצם זה הפסגת פסגת האנושות. אבל אני חושב שכשהם מתבגרים קצת, אז מגלים שאתה לא יכול להיות באמת זה בלי זה. אם אתה לא בודק את הרעיונות הכלליים שלך, איך זה עובד בפרקטיקה? מה תעשה בסיטואציה כזאת? למה הגמרא תמיד שואלת למי נפקמינה? כי הגמרא רוצה לראות איך זה בא לידי ביטוי מעשי, זה נותן לך איזושהי תחושה הרבה יותר חזקה לגבי הרעיונות מאשר כל מיני תיאורים פיוטיים שלהם. זה לא, התיאורים הפיוטיים האלה יכולים נורא לשלהב אותך ולקחת אותך לכיוון לא נכון. אתה תמיד צריך את הבקרה של העובדות, של הפרטים, לראות שזה עובד. והחיבור הזה בין ההשלכות המעשיות לבין הרעיונות המופשטים, הוא הנחת הכי גדולה שיש. זאת אומרת, כשרואים את האריג הזה, את השלמות הזאת, זה דבר נפלא. וככל שאנחנו בודקים יותר ויותר פרטים, התיאוריה יותר ויותר משתכללת. מה זה בעצם אומר? ככל שאנחנו עולים, הוא גם משתמש פה בביטויים, אם תשימו לב, יש פה רוחב הרעיון וגם העומק, נכון? מה הקשר בין הרוחב לבין העומק? זאת אומרת, ככל שאתה נכנס יותר עמוק, נגיד אתה עושה הכללה ראשונה, הכללה הזאת מתאימה ל-10 פרטים, בסדר? הפרט ה-11 לא מתאים לה, בסדר? אתה יכול לעשות כמובן הכללה אחרת שמתאימה ל-10 פרטים אחרים. אבל אם אתה עולה עכשיו שלב נוסף כדי להכניס את הכל לתוך אותה מסגרת מושגית, אז אתה עולה עוד יותר למעלה, או נכנס לפחות יותר עמוק, תסתכלו על זה כך או כך, ואתה מגלה בעצם חוק אחד שעומד מאחורי 20 הפרטים, ואז מגיע הפרט ה-21 שלא מתאים, נכון? אז עושים עוד הכללה, בהתחלה הרי תחומים נראים שונים, ולאט לאט מגלים, נכון, בפיזיקה יש איזושהי, כן, ליינשטיין היה חלום כזה, לגלות את תורת השדה המאוחד, כן, לגלות מין משוואה אחת ששולטת על כל הפיזיקה. ובאמת הפיזיקה הולכת לקראת זה. זאת אומרת, ממה התחילו? התחילו מאוסף של עובדות. זאת אומרת, אנשים שהיו מודעים למה שסביבה, אספו יותר ויותר עובדות נכונות. אם הם הסתכלו בזהירות המתאימה, הם אספו יותר ויותר עובדות נכונות. בשלב הבא מתחילות הכללות. אז אתה רואה שיש סוג כזה של כוח וסוג כזה של כוח. אתה פתאום רואה שגאות ושפל זה בדיוק, זאת אומרת, זה נובע מאותו כוח כמו נפילה של עצמים לכדור הארץ, כוח גרביטציה. או הסיבובים של כוכבים אחד סביב השני, או משהו כזה. כל מיני תופעות שכשאתה מסתכל עליהן כתופעות, אתה לא רואה שום קשר ביניהן. אבל כשאתה עושה הכללה, אתה פתאום רואה שכולם זה פרטים שהם נגזרים בחוק כללי אחד. וזה הגרביטציה. אבל עדיין יש לנו סקטור אחר, זה האלקטרומגנטיות. גם חוקי מקסוול, גם זה הכללה של כל מיני חוקים של אלקטרומגנטיות לאיזה תורה כללית אחת. אבל עדיין יש לנו שתי תורות, גרביטציה ומקסוול. ואז מגיע פתאום הכוח החלש או החלש והאלקטרומגנטי ביחד, נדמה לי זה יש איזשהו שילוב שלהם, אני כבר חלוד קצת עם פיזיקה. ובקיצור ההכללה ממשיכה, והחלום של איינשטיין בסופו של דבר זה שארבעת החוקים היסודיים יהפכו להיות משוואה אחת, משוואת שדה מאוחד אחד. ומה זה בעצם אומר? ככל שאתה נכנס יותר ויותר עמוק, אתה מגיע להכללות יותר ויותר מופשטות, וכמובן יותר ויותר רחבות. הרחב והעמוק זה אותו דבר, זה מילים נרדפות, זה רק השאלה מאיזה ציר אתה מסתכל, מציר הזה או מהציר הזה. כי הרי באותה זווית עצמה, כשאתה יוצא מפה, זה נהיה יותר ויותר רחב ככל שאתה יורד למטה. נכון? ככל שההכללה יותר גבוהה, אתה צריך פחות עקרונות כדי להסביר יותר פרטים. זה בעצם אומר שהתמונה שלך יותר קוהרנטית, יותר שלמה, נכון? יותר מרשימה. הריב שלך הוא הרבה יותר מרשים, הרבה יותר שלם. נכון? אז ככל שאנחנו לוקחים יותר ויותר פרטים ומנסים להבין אותם ולהכניס אותם למסגרת המושגית הכללית, אנחנו בעצם יוצרים כללים נכונים יותר. אז הפרטים זה לא ספירה על הכללים, הפרטים זה האמצעי שדרכו אפשר להגיע אל הכללים, כי בלעדיו אי אפשר בכלל להגיע אל הכללים. ובאמת מה שורשה של של האינטואיציה הזאת שעומדת גם במדע וגם בלימוד תורה, שבעצם אמור להיות איזשהו חוק כללי שמחבר את כל הפרטים האלה? הרי בעצם זה לא היה חייב להיות כך. את העולם גם היה יכול להיות בנוי מאוסף של המון המון פרטים שלא נשלטים על ידי חוק אחד או מספר חוקים קטן. אין סיבה שזה חייב להיות דווקא ככה. אז הרבה פעמים בפילוסופיה של המדע אנשים מסבירים את זה לעצמם במונחים מתודולוגיים. זאת אומרת, זה לא שבאמת יש איזשהו חוק כללי שמסביר את כל הפרטים, אלא זה התאר של אוקם. זאת אומרת, אנחנו מאמצים את התיאור הפשוט ביותר. למה לאמץ תיאור מסובך אם יש תיאור פשוט? לא מצאנו תיאור פשוט הזה. אבל אם מצאנו תיאור פשוט ויש גם תיאור מסובך, לא שהפשוט הוא יותר נכון, אלא הפשוט הוא יותר פשוט, אז אנחנו משתמשים בו. אבל זה כבר דיברנו בשנה שעברה לא מעט על העניין הזה שזה לא נכון. אתה יותר פשוט מתברר שהוא כנראה גם היותר נכון. ואפילו הבאתי שם את ההוכחה הזאת מהגרף, מי שזוכר, מי שהיה בשנה שעברה, לא משנה כרגע, אפשר, אני חושב, אפילו להוכיח את זה. שהיותר פשוט הוא יותר נכון, זה לא רעיון פילוסופי, זאת תוצאה מדעית. שהיותר פשוט הוא יותר נכון.
איך זה יכול להיות מדעי?
מה?
איך זה יכול להיות מדעי? אולי פילוסופי?
לא, 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 לא. יש אמונה רווחת שהשאלה האם זה נוחיות או אמיתיות היא שאלה פילוסופית. אני טוען זאת שאלה מדעית, ואפשר להכריע אותה בכלים מדעיים, והיא מוכרעת בכלים מדעיים. הפשוט הוא הנכון. נכון?
נכון.
אני בכלים סטטיסטיים יכול להוכיח שזה ככה. עשינו זה בשנה שעברה, אבל אני תרצה אחרי זה לדבר. ובעצם הפשטות הזאת בעצם אומרת שאתה, ככל שאתה יותר פשוט אתה יותר נכון. ככל שיש לך מספר נמוך יותר של עקרונות אתה יותר צודק. מאיפה זה בא הדבר הזה? מאיפה באה האינטואיציה הזאת ומאיפה באה התופעה הזאת? כי זאת גם תופעה בעולם. עובדה שאנחנו באמת מגלים כל פעם מחדש חוקים יותר ויותר כלליים. זה לא שיש לנו רק תקווה כזאת, התקווה הזאת גם מתממשת. איך זה קורה? זה קורה פשוט בגלל שהכל בסופו של דבר מתחיל ממקום אחד, מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא פשוט בתכלית הפשיטות, זה אחד, כן, אחד העקרונות היסודיים בתפיסה שלו. זאת אומרת, הוא לא מורכב, הוא פשוט. כשכל המציאות המורכבת הזאת יוצאת ממשהו פשוט, דרך המון שלבים מתווכים. השלבים המתווכים האלה הם החוקים הכלליים. החוקים הכלליים הם בסך הכל מה שקרוי 10 מאמרות. כן, ב10 מאמרות נברא העולם, ועל זה כולם אומרים, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. זהב הנזיר קורא לזה הלוגוס, כן, הדיבור האלוקי שעומד עומד לעולם בשמיים. הקדוש ברוך הוא לא דיבר אז ומאז השוטה, אלא הוא יצר את הדיבור הזה, והדיבור הזה עומד בעולם כל הזמן ומנהל אותו. הדיבור הזה זה חוקי הטבע היסודיים שמזיזים את העולם. לכן הדיבור הזה של הקדוש ברוך הוא זה החוקים, החוקים הכלליים.
מה?
כי אתה רוצה להכיר את מי שאמר והיה העולם, אז אתה צריך לקחת את אוסף הפרטים שאתה רואה סביבך, ולנסות להתחיל לעשות הכללות. בצורה מסודרת, לעשות הכללה, להעמיד אותה במבחן, להגיע להכללה יותר גבוהה, ועוד יותר גבוהה, ועוד יותר גבוהה. מספר העקרונות הולך ופוחת, ככל שאתה עושה הכללה יותר גבוהה. באינסוף, כשתגמור את כל העבודה, אתה מגיע אליו. הוא אחד, ופשוט, ומורכב. כי הכל מתחיל משם, ואני חושב שגם האינטואיציה שלנו באה מזה. זה סוג של אינטואיציה דתית, אין לי הסבר אחר. למה אנשים כל כך משוכנעים שצריך להיות איזשהו חוק כללי שמסביר את כל הפרטים? מאיפה בא הרעיון הזה? למה בכלל זה, למה להניח שזה ככה בכלל? כי יש פה, אני חושב לפחות, זה השערה כמובן, אבל יש פה איזושהי אינטואיציה שבאמת הכל בא ממקום אחד. זאת אומרת שיש איזשהו סדר בבלגן, יש איזושהי מערכת חוקים פשוטים שמנהלת את כל העסק הזה. זאת ממש תחושה של אמונה. אני חושב שזה ממש ביטוי של אמונה. וכמובן אותו דבר בתורה, כנגד 10 מאמרות יש גם את 10 הדיברות. אבל כתבו את זה לא מעט, שעשרת הדיברות זה הבסיס לתורה, ועשרת המאמרות זה הבסיס לעולם. ובעצם שני האספקטים האלה של המציאות, האספקט הרוחני והאספקט הפיזי או הפיזיקלי, בעצם מכוונים או מנוהלים על ידי סט של עקרונות כלליים שקוראים להם 10 הדיברות או 10 מאמרות. וזה מערכות מקבילות. יש אפילו משערמה מפאנו עושה איזושהי אנלוגיה יותר מפורטת בין הדברים האלה. הוא בכלל לא אוהב אנלוגיות, הוא עושה גם אנלוגיה בין י"ג מידות הדרש ל-י"ג מידות של רחמים של הקדוש ברוך הוא. הוא אוהב מבנים תיאורטיים כאלה מקבילים. אבל באמת פה, אז זה דיברו כבר רבים, המהר"ל כותב על זה, ש10 מאמרות ועשרת הדיברות זה בעצם החוקים הכלליים ששולטים על כל הפרטים. אבל איך מכירים אותם? איפה אני יודע מה זה הדיבורים הכלליים, החוקים הכלליים האלה? דרך הפרטים. אין לי דרך אחרת להגיע לזה. אני לא שומע כרגע את קולו של הקדוש ברוך הוא באופן ישיר. אני שומע את זה דרך עיון בתורה ובמציאות שסביבי, לעשות הכללות, להגיע יותר גבוה ויותר גבוה ויותר גבוה, והרצון שלי זה להגיע למספר קטן ככל האפשר של חוקים, כי האינטואיציה שלי אומרת שזה הכי קרוב אליו. כשאני אגיע לחוק אחד בסיסי, כן, לנקודה פשוטה אחת שעומדת ביסוד הכל, אז כביכול הגעתי אליו. ואני מנסה לטפס בדרך. אז המטרה בעצם של הלימוד זה איזשהו יצירת מבנים שמשקפים בעצם את יד הקדוש, ידו של הקדוש ברוך הוא. זה אנחנו מגלים את הקדוש ברוך הוא באמצעות ההכללות התיאורטיות האלה, גם בתחום המדעי וגם בתחום התורני. אולי כדאי בהקשר הזה גם לראות, גם הרב קוק משתמש פה אולי בקטע הבא עוד יותר, הוא משתמש במושג דקדוקי פרטים מלכותיים וחוק בהקשר הזה, ושתי משמעויות. חוק סתם, חוק בשפה שלנו, יש לו שתי משמעויות שהן קשורות באיזושהי צורה זו לזו, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. חוק זה קודם כל משהו שמחייב. חוק זה משהו שהוא מחייב, כך צריך להיות, כן? וחוק זה גם משהו שהוא כללי. מעבר לפרטים, הפרטים מצייתים לאיזשהו חוק שהוא כללי יותר. אמרתי, יש קשר כמובן בין הדברים. למה הוא כללי? כי הוא מחייב תמיד. דבר שמחייב הוא קורה תמיד, כי הוא מחייב. נכון? אז לכן הוא בעצם כללי. חוק הגרביטציה הוא חוק. למה? כי הוא מחייב. מה זה אומר שהוא מחייב? שהרבה מאוד תופעות שנראה סביבנו מצייתות לו, כי הוא מחייב. אבל זה עדיין שתי משמעויות. הוא מחייב והוא כללי. אני חושב שהרפוק פה בקטע, אולי נקרא את זה בהמשך, משתמש בשתי המשמעויות האלה לחילופין. אני מדבר פה מצד אחד מדבר על החוק המחייב, על על הרצון שלנו לעסוק בחוקים של הקדוש ברוך הוא, בהוראות ההלכתיות, ולא רק ברעיונות המחשבתיים, המוסריים, הכלליים, אבל בו בזמן הוא משתמש במונח חוק גם במשמעות של לעלות מן הפרטים אל הכלליים, אל הכללי. וזה לא, כמו שאמרתי קודם, זה לא לגמרי בלתי תלוי שתי המשמעויות האלה. כמובן, ככל שהחוק יותר כללי, הוא יותר מחייב, ולהפך. החוק האחד, נגיד, החוק הגרביטציה, הוא מחייב לעצמים בעלי מסה. לעצמים שאין להם מסה, החוק הגרביטציה לא אומר הרבה. זו תורת היחסות הכללית עכשיו, שזה אומרת גם, שגם על אור זה משפיע, לא משנה. אז זה לא משפיע, למה? כי הוא חוק מחייב, אבל לא מאוד. אם היה תורת שדה מאוחד כזאת של איינשטיין, איזה חוק אחד ששולט על כל המציאות, הוא היה הכי מחייב שיש. כל המציאות הייתה חייבת להתנהג על פיו. ולכן הוא גם היה הכי כללי שיש. נכון? אז ככל שהדבר יותר כללי, הוא גם יותר מחייב. ולהפך. לכן השאיפה לגלות את החוקים, את מה שמחייב, היא קשורה לשאיפה לגלות את מה שיותר כללי. או בעצם להתקרב לקדוש ברוך הוא. לכן למעשה המחויבות, הזיקה אל החלק הנורמטיבי של התורה, ולא רק לרעיונות ולמחשבות ולמוסר וכדומה, זה היה באטליה. זאת אומרת, זה שני דברים שהם לא בלתי תלויים. אולי עוד הערה לפני שאני רוצה להיכנס לקטע הארוך השלישי מהעבודה שלכם. יש פה איזושהי תפיסה של המערכת ההלכתית. אבל יש פה איזושהי תפיסה שאומרת שהחוקים או הדקדוקים, מה שהוא קורא, לא החוקים במובן הכללי, אלא החוקים במובן של דברים מחייבים, מצוות לעומת רעיונות. כן? הפרטים האלה בעצם הם ביטויים של חוקים כלליים. יש איזשהו מבנה כללי, איזשהו פורמליזציה מסוימת, איזשהו נוסחאות כלשהן כלליות ששולטות על הפרטים, ואפשר להתקדם מהפרטים אל הכללים. כדי לשכנע אתכם שזה לא טריוויאלי הדבר הזה, אנחנו נורא רגילים לזה, ויש לנו איזושהי אינטואיציה כזאת, גם בהקשר המדעי, אנחנו יודעים כל דבר, אנחנו מנסים למצוא את האספקט הכללי שבו. זה לא טריוויאלי בכלל. אני אביא כמה דוגמאות שממש התעסקתי בהם בזמן האחרון, ולכן הם ככה העירו קצת את תשומת ליבי לאספקט הזה. אנחנו עוסקים בכל מיני סוגיות שנוגעות בלוגיקה של ההלכה. זו קבוצה שאני משתתף בה, ואנחנו עוסקים בכל מיני סוגיות מן הסוג הזה. והייתה לנו איזושהי מטרה, או עדיין אולי קצת יש, למרות שאני חושב שזה כבר מתחיל להתייאש לאט לאט, לעשות מין משפט השוואתי. זאת אומרת, לראות איך זה בא לידי ביטוי גם במערכות משפטיות רגילות, חילוניות. לדוגמה, עכשיו אנחנו מתעסקים בלוגיקה של זמן, אז ברירה, תנאי, כל מיני סוגיות מהסוג הזה, ומנסים לבנות איזשהו מודל לוגי. איך העסק הזה עובד? יש לנו איזשהו ניפוחי זמן, הרי דברים שבעתיד משפיעים על העובד. בתנאי, למשל, אני מקדש אישה, בתנאי שהיא תיתן לי 200 זוז בעוד שבוע. אז נתינת 200 זוז בעוד שבוע בעצם מכילה את הקידושין מהיום, בתנאי של מעכשיו. אז יש פה איזשהו היפוך זמני, וזה דבר יש איזשהו טיפול לוגי, איך העסק הזה עובד, איך זה יכול להיות שיש היפוך זמני ובאיזה דפוסים זה עובד. בשלב השני אנחנו מנסים לחפש מה קורה בהקשר המשפטי. האם גם בהקשר המשפטי, כשדנים בתנאים, סך הכל תנאים יש בכל מערכת משפטית, השאלה איך בנויה הלוגיקה שם. ואנחנו כל פעם מחדש נופלים על הפרצוף. אני מדבר גם, דיברתי עם כמה אנשים בהחלט מהבולטים בתחומים האלה, קצת להתייעץ איתם, וכל פעם מחדש הם רואים את זה כמטרד בעלמה. זה לא מעניין אותם בכלל. זאת אומרת, אני, לדוגמה, בעולם המשפטים נהוג לחלק, למרות שיש כאלה שכופרים בחלוקה הזאת, אבל נהוג לחלק בין תנאי מטלה ותנאי מפסיק. תנאי מטלה זה תנאי שבהתקיימותו יחול מה שאנחנו רוצים להכיל, הבעלות או החוזה או מה שלא יהיה. ואם הוא לא מתקיים, אז לא. ותנאי מפסיק עובד הפוך. זה תנאי שאם הוא מתקיים, אז החלוט פוקע, או החוזה פג, או בטל, מופר, פשוט נזכר את זה. זה תנאי מפסיק. עכשיו, בדרך כלל, התפיסה המקובלת להבדל בין תנאי מטלה ותנאי מפסיק, זה שבתנאי מטלה, נגיד, אני יודע מה, אני מוכר לך דירה, בתנאי ש... לא יודע מה, שתלך לים בעוד שבוע. בסדר? ואם אני מגדיר את זה כתנאי מטלה, אז למעשה זה אומר שהדירה כרגע בכלל לא מכורה, בסדר? במהלך השבוע הזה, ואם בעוד שבוע אתה תלך לים, אז הדירה עוברת לרשותך. אז אם התקיים התנאי, אז החלוט חל. אם לא התקיים התנאי, היא מעולם לא הייתה. היא נשארת לא להיות. כמו שהיא בשבוע הראשון היא לא הייתה, היא ממשיכה לא להיות. אוקיי? בתנאי מפסיק זה עובד הפוך. תנאי מפסיק, בדרך כלל...
אבל הדירה שלו מהרגע שהוא הגיע לים, או הדירה שלו רטרואקטיבית?
לא, מהרגע שהוא הגיע לים. זאת התפיסה הפשוטה. אני לא מגיע לזה עוד רגע. מהרגע שהוא הגיע לים. זה תנאי מטלה, זו התפיסה הפשוטה בתנאי מטלה. בתנאי מפסיק זה עובד הפוך. תנאי מפסיק הרי אמור לעקור את החוזה אם הוא מתקיים. אני אומר, אני נותן לך את הדירה בתנאי שלא תלך לים. בסדר? אז אם הוא הולך לים, זה מפסיק את החוזה, נגיד, לצורך הדיון. השאלה איך מגדירים, איך אנחנו יודעים מתי תנאי הוא מטלה ומתי תנאי הוא מפסיק, זה גם שאלה מאוד לא פשוטה בעולם המשפטי, לפי ההקשר, לא משנה. בסדר? אז מה קורה שם? הרי בשביל שהוא יפסיק זה צריך לחול כל זה, נכון? אז שם זה עובד הפוך. שם אני קודם כל נותן לך את הדירה מעכשיו. בסדר? עכשיו, אם הלכת לים, לא זוכר מה אמרתי אפילו, אם הלכת לים אז בסדר, אם נשארת להיות שלך, ואם לא הלכת לים, אז הבעלות פוקעת. מה זה אומר פוקעת? מרגע שלא הלכת לים. זאת אומרת, שבוע זה היה שלך, ואז זה פקע. בסדר? שום דבר לא קורה רטרואקטיבית בעולם המשפטי, לפחות באופן הפשוט. שום דבר לא קורה רטרואקטיבית. הכל קורה מכאן ולעבר. אז לכן מה שצריך לעשות זה או שאני מכיל חלוט עכשיו, ויש תנאי מפסיק בעוד שבוע שיפסיק את החלוט מכאן ולעבר, או שאני לא מכיל את החלוט עכשיו, ויש תנאי מטלה שהחל מעוד שבוע מעלה הוא יכיל אותה. בסדר? טוב, אז עכשיו אני מנסה לבדוק כל מיני מצבים שבהם הרי אני רוצה שהדבר יעבוד למפרע. יש מצבים שבהם בלתי סביר ליישם את התנאי באופן שלא עובד למפרע. לדוגמה, משפט, לא זוכר אפילו איך קראו לו, ברקוביץ' משהו נגד, קליינר, משהו, לא זוכר. הייתה שם איזושהי אישה שנתנה מתנה לחתנה ולביתה. בתנאי שהם יתנו לה לגור בדירה שלהם. יחד איתם כבר אישה מבוגרת, והיא נוצאה לגור איתם, והיא נתנה להם איזושהי מתנה, ובתנאי שיתנו לה לגור בדירה שלהם. טוב, ביתה נפטרה, ונשארה עם חתנה, וחתנה עשה לה קצת צרות, היא הייתה צריכה לעזוב את הדירה. ואז היא פנתה לבית המשפט, והיא אמרה, טוב, אז אם ככה, אז אני רוצה את המתנה שלי בחזרה, אני נתתי את זה רק על דעת זה שאני אגור בדירה. ואם אני לא מתאפשר לי לגור שם, אני נותן את המתנה שלי בחזרה. בית המשפט התלבט. למה התלבט? בגלל שמתוך ההקשר ברור שהתנאי הזה הוא תנאי מפסיק. הוא תנאי מפסיק. בסדר? מה זאת אומרת? כיוון ש היא נתנה להם עכשיו את הדירה. זאת אומרת, אז באופן בסיסי הדירה כבר ניתנה, היא לא אומרת שכשתכבדו אותי תקבלו את הדירה. הדירה שלכם. אם לא תכבדו אותי כמו שצריך, אני רוצה להפסיק את זה. אבל תנאי מפסיק במהותו זה תנאי שמפסיק מרגע התקיימותו. זאת אומרת, ברגע, הכל עוד דיבר איתם, הכל בסדר. ברגע שהם כבר עשו לצרות, עכשיו זה מפסיק. אבל מה זה אומר שעכשיו זה מפסיק? את הכסף הזה היא כבר נתנה להם לפני שבוע, הם יכלו כבר להוציא אותו וללכת הביתה. מה זה נקרא שזה יפסיק מכאן ולהבא? בשבוע הוא זה היה שלהם. טוב, בשבוע, או לא משנה, בשנים ההם, זה היה שלהם. בסדר, זה היה שלהם, הם הוציאו את זה וגמרנו. אין משמעות לתנאי מפסיק בנסיבות כאלה. מה זה תנאי מפסיק? אי אפשר להפסיק את המתנה הזאת מכאן ולהבא. אם אתה מחליט שעד עכשיו זה היה שלהם, אז זה שלהם. לכן במקרה הזה, בית המשפט ככה קצת היה בהתלבטות, והמסקנה הייתה בסופו של דבר, אהרון ברק כמובן עשה שם את התעלול הזה, והוא אומר, לא, זה תנאי מפסיק למפרע. זאת אומרת, הוא מפסיק, אבל הוא מפסיק אחורה. הייתה אפשרות, אגב, להגדיר את זה כתנאי מפסיק מכאן ולהבא, ואז לחייב אותה רק לתת לה פיצוי. לתת לה פיצוי על זה שהיא לא גרה איתם החל מהרגע הזה והלאה. אפשר להעריך, נגיד, מה תוחלת החיים שלה וכמה שווים מגורים, ולתת איזשהו פיצוי. זאת התפיסה הפשוטה של תנאי מפסיק. אתה יודע, אבל ברק רצה ללכת יודע לטובתה. אז מה הוא עשה? אז הוא החליט שזה תנאי מפסיק למפרע. מה זה תנאי מפסיק למפרע? אין דבר כזה. אין מכניזם כזה בעולם המשפטי, הפשוט לפחות. אז הוא יצא אותו, אז מה אם אין? עכשיו יצרתי אותו. מה התפיסה הזאת בעצם אומרת? שכשאנחנו מסתכלים, ואני מגלה את זה כל פעם מחדש, כשאנחנו מסתכלים על המשפט, המשפט חושב באופן טריאולוגי, באופן תכליתי. השאלה מה אני רוצה להשיג? אם אני רוצה להשיג את הדבר הזה, אני אבנה מכשיר שישיג את הצד הזה. המשפט לא עובד לפי הכללים הלוגיים, לפי הדפוסים המכניסטיים, או מנגנונים מכניסטיים כלשהם, כאילו ההלכה הייתה בעצם אומרת, רגע, אם התנאי המפסיק מוגדר להיות ככה, אז התנאי מפסיק, אין מה לעשות, זה אתה לא יכול, אתה נורא רוצה להחזיר לה את המתנה, אז אתה רוצה, אבל אם התנאי הזה הוא תנאי מפסיק, אז זאת העובדה, אתה לא יכול להתווכח עם עובדות. בעולם המשפטי אין עובדות. המחוקק והשופט בעצם יכולים לעשות מה שהם רוצים, ובלבד שהמטרה היא ראויה, או מה שלא יהיה. לדוגמה, חקיקה רטרואקטיבית. חקיקה רטרואקטיבית בעצם זה דבר פסול בתכלית מוסכם על כולם. סותר המון דברים יסודיים, יש רשימה שלמה של סיבות למה חקיקה רטרואקטיבית זה דבר בלתי קביל בעליל. כי אני אפשר לחוקק מהיום והלאה חוק שיחול על לפני שבוע, שמי שפעל לפני שבוע לא ידע אותו בכלל. אז מה, זה פשוט שערוריה, המשפטים, משטרים דיקטטוריים משתמשים הרבה בחקיקה רטרואקטיבית. הם פשוט מחליטים מה שהם רוצים כדי להשיט מה שהם רוצים להשיט על האזרחים בכל תקופה שהיא, אין בעיה, אנחנו חולקים היום שמה שעשית אתמול היה אסור, אנחנו עושים אותך לכלא. אבל זה לא כל כך עובד. עכשיו, א', ראיתי שם דבר מאוד מעניין. א', ראיתי שבכל הספרות, לפחות מה שאני עברתי, ועברתי ככה על דברים מסכמים, לא על דברים לפנים, אבל המסכמים חזקה הם שמכירים את כל המקורות הרלוונטיים, ומתברר שבכל הספרות לא עולה הטענה הנורא פשוטה הבאה. איך זה יכול להיות שחקיקה רטרואקטיבית תהיה תקפה אם החקיקה היא סיבת החוק? הרי זה שהחוק הוא תקף זה בגלל שהוא חוקק, נכון? אבל החקיקה היא הסיבה לתחולה של החוק, לתקפות של החוק, נכון? עכשיו איך זה יכול להיות שהסיבה מופיעה אחרי המסובב? אין חוק עובדתית, לא? זה לא שאלה של יושר, האם זה בסדר, האם זה ראוי. אני אומר, עובדתית, יש פה בעיה, אין חוק, כי הוא לא חוקק. הסיבה לא יכולה להופיע אחרי המסובב. השאלה הזאת לא עולה. בשום מקום, כולל אצל הפורמליסטים הכי גדולים, יש תעלולים פורמליים כאלה ואחרים שמנסים להסביר עוד הסברים ועוד הסברים למה חקיקה רטרואקטיבית לא מועילה, אבל את ההסבר הזה, את הטענה הזאת לא מצאתי, לא שהעלו אותה ושללו, לא עלתה. לא עולה, בשום מקום. זה דבר די הדהים אותי. הדבר הראשון שאני חשבתי על הגזרה בזה, מיד, כי זאת צורת החשיבה ההלכתית. אני כמובן רגיל את צורת החשיבה ההלכתית. צורת החשיבה ההלכתית היא חשיבה מנגנונית. זאת אומרת, אם המנגנון קובע עיקרון מסוים, אז העיקרון הזה אמור לעבוד בכל מקום. זה לא יעזור אם אתה אוהב את זה או לא אוהב את זה. ככה זה עובד. אתה כפוף לעובדות, למנגנונים ההלכתיים, וזה מה שמכתיב את התוצאה. לעומת זאת, השופט בונה את המנגנונים כדי להגיע לתוצאה שאליה הוא רוצה להגיע. המנגנונים הם מכשיר בידיו, כמו ש... כן, אהרון ברק כותב בהקשר הזה, אני חושב, או בהקשר דומה בעצם, לא, בהפרה של חוזה הוא מדבר, אבל זה אותו דבר לגבי תנאים, שהמכשירים המשפטיים האלה הם שפחתו של המשפט ולא אדוניתו. זאת אומרת, הוא בונה את המכשירים כדי להשיג את התוצאה המשפטית, ולא להפך. אתה יודע, אני יודע, דוגמה אחרת אני אביא, שממש היום עסקתי בה. כן, יש, יש דין ברירה. מה זה דין ברירה? אז אני אומר, אני רוצה, עומד חכם עומד להגיע לעיר, זה סוגיה בעירובין, חכם עומד להגיע לאזור, לא לעיר. ואני נמצא באיזשהו מקום בשבת, ואני רוצה ללכת לשמוע אותו. איך לדבר? אני רוצה לשמוע אותו. אבל אני לא יודע אם הוא יגיע לצד מזרח או לצד מערב, בכל מקרה מחוץ לתחום. אז אני צריך להניח עירוב תחומים. בסדר? זה צריך להניח בין השמשות, אבל החכם יגיע בשבת בבוקר, השיעור הוא אחרי התפילה. בסדר? אני לא יודע לאיזה צד הוא יגיע. מה אני עושה? אני שם שני עירובים בבין השמשות, עירוב במזרח ועירוב במערב, ואני אומר, אם החכם יגיע למזרח, עירובי יהיה למזרח, ואם הוא יגיע למערב, עירובי יהיה במערב. בסדר? והגמרא אומרת, זה תלוי בשאלה אם יש ברירה או אין ברירה, האם הביאתו של החכם על המערב יכולה לברר למפרע שבבין השמשות העירוב כבר חל לכיוון ההוא. או לא, זה ויכוח בגמרא, חלוקת בגמרא. אבל תראו, את אותו דבר עצמו אפשר לעשות בצורה שעליה לא יהיה שום ויכוח. אפשר להניח שני עירובים, רמוז אצל הרפן, שם אני חושב, נכון, לא רואה, זה קצת יותר מפורח. אפשר להניח שני עירובים, ועל כל עירוב להתנות תנאי. אז על העירוב מזרחה אני אומר, זה יהיה העירוב שלי אם החכם יגיע, ואם הוא לא יגיע זה לא יהיה עירוב. עכשיו אני הולך לעירוב המערבי, ואני אומר, העירוב הזה יהיה עירוב אם החכם יגיע למערב, ואם הוא לא יגיע למערב זה לא יהיה עירוב. עשיתי שני תנאים על שני עירובים, עירוב בתנאי ודאי שאפשר להניח, ותנאי עובד לכל הדעות, אין ויכוח על תנאי, הוויכוח הוא על ברירה, אין ויכוח על תנאי. אז בעצם עירוב... כן, אין שום ויכוח על תנאי. ויכוח, תנאי ודאי עובד, זה מנגנון הלכתי מוסכם לחלוטין. הוויכוח הוא אך ורק בהקשר של ברירה. בהקשר של ברירה יש ויכוח אם יש ברירה או אין ברירה. אבל את אותה תוצאה עצמה אני יכול להשיג במנגנון אחר, במנגנון של שני תנאים, אני משיג את התוצאה הזאת ללא ויכוח. ואת אותה תוצאה עצמה אם אני אעשה בצורה של ברירה, אז יש ויכוח אם זה עובד או לא עובד. בעולם המשפטי לא יכול להיות דבר כזה. כמה שאני פחות מבין. לא יכול להיות דבר כזה. אם התוצאה הזאת היא אפשרית, אם לזה התכוונת, נגיד בהקשר של חוזים, אם לזה התכוונת, אז עשית את זה. כל השאלה זה פשוט למה התכוונת, זה הכל. אם ברור לנו שלזה התכוונת, אז זה בסדר גמור. אם במקרה זה משהו לא חוקי, או אני לא יודע שאי אפשר לעשות אותו, אז זה לא משנה באיזה מכניזם תעשה. אז אי אפשר לעשות אותו בשום מקרה. אין משהו שאתה יכול לעשות אותו במכניזם אחד, אבל לא יכול לעשות את אותו דבר עצמו בדיוק. במכניזם שני. יכול להיות כמובן תוצאות משותפות לשני מכניזמים. אבל לא יכול להיות מצב ששני מכניזמים שקולים בחלוטין עם אותה תוצאה בדיוק. רק באופן הזה אתה יכול לעשות את זה, ובאופן הזה אתה לא יכול לעשות את זה. זה יכול להיות רק בהלכה. למה זה רק בהלכה יכול להיות? ושההלכה פועלת על פי המנגנונים. המנגנונים מכתבים את התוצאה. החשיבה היא חשיבה סיבתית. זאת אומרת, אם הסיבה קיימת, התוצאה מופיעה. בעולם המשפטי החשיבה היא חשיבה תכליתית. אם אני רוצה להשיג את התוצאה הזאת, אז אני אשיג אותה, לא חשוב באיזה מנגנון. למה הדברים האלה הם חשובים לענייננו? כי בעצם מה שזה אומר, וזה אני יכול להביא עוד הרבה ראיות, שזה דבר ידוע, בעצם כל אחד שדיברתי איתו אמר לי את זה, שהחשיבה המשפטית של היום לפחות לא אוהבת חשיבה מושגית. זאת אומרת, חשיבה מושגית לוגית. זאת אומרת, יש רתיעה מחשיבה מושגית, מכנית כזאת. זאת אומרת, זה לא, המשפט לא עובד עם המנגנונים המכניים האלה. המשפט יכול להשתמש במנגנונים כדי להשיג תוצאות. כן, חקיקה רטרואקטיבית למשל. אז במקום שזה נעשה במידה ראויה ולמטרה ראויה, וכשזה לא סותר את ערכיה של מדינת ישראל, אז אפשר גם לעשות חקיקה רטרואקטיבית. לדוגמה, חוק להציאת משפט בנאצים ועוזריהם הוא חקיקה רטרואקטיבית. חקיקו אותו אחרי 48, לא זוכר מתי בדיוק, והעבירות שמכוחו שופטים עליהן, זה עבירות שנעשו 5 שנים קודם. כאשר מי שעשה אותם בזמנו עוד לא היה החוק בכלל. אז איך אתה יכול לשפוט אותו על זמן חוק שלא היה? בסדר? אז למה? כי זה למטרה ראויה וכולי, אז אפשר לעשות. בהלכה אין דבר כזה מטרה ראויה. אם אי אפשר לעשות, אז אי אפשר לעשות. מה אכפת אם המטרה ראויה או לא?
המעשים שנעשו הם פשע בכל הגדרה שלא תגיד.
פושע הנאצי הוא לא יודע שהשופט במדינת ישראל יוכל לדון. לא, אבל החקיקה הרטרואקטיבית, הבעיה שלה, הבעיה העיקרית שמה, החקיקה הרטרואקטיבית, זה שהאדם צריך לדעת מהם התנאים המשפטיים שבתוכם הוא עובד.
הוא ידע?
לא, הוא לא ידע. הוא לא ידע שמדינת ישראל הוא ישפט. הוא בנה את זה שנברח לאנטרטיקה.
זה לא...
לא משנה, יש דוגמאות אחרות, זה לא חשוב, זה דוגמה שכרגע נזכרתי בה. הנקודה היא שבחשיבה מנגנונית אין דבר כזה למטרות ראויות ולפי במידה נכונה. או שזה עובד או שזה לא עובד. בעולם המשפטי אין דבר כזה עובד או לא עובד. תלוי אם זה מתאים ולא מתאים, זה מידתי. מידתי היום זה מידה נורא, מילה נורא פופולרית, וזה בדיוק מה שהיא משקפת. מידתיות זה בעצם אומר שכל חוק או כל כלל, או כל חוק. כל כלל הוא כלל בעצם מוגבל. אפשר לחרוג ממנו אם זה נעשה באופן מידתי. למה? כי בעצם החשיבה היא לא חשיבה סיבתית, היא חשיבה תכליתית. עכשיו, מה עומד מאחורי הדברים האלה? מה שעומד מאחורי הדברים האלה למעשה, זה שבמערכת המשפט אין כללים. במערכת המשפט הולכת יותר ויותר בעצם עכשיו קצת יש נסיגה אחרי תקופתו של אהרן ברק, אבל הלכה לפחות יותר ויותר לכיוון של אין כללים. זאת אומרת, אתה עושה את מה שסביר, מה שנכון, מה שצודק, טוב לב, מה שאתה רק רוצה.
זה מה?
זה מהר
מאוד מגיע למה שנראה
לך אינטואיציה,
לא
בסדר.
כן.
לא בסדר. נראה,
אבל...
נכון. לא, הוא אומר את זה על השולחן. אני שמעתי פעם ממישהו, שמעתי לפני כמה זמן, שכשחותמים חוזה עם מישהו ממדינה זרה, יש הרבה מדינות שבהן, או מקובל, או אפילו כתוב באיזה מקום, אני לא יודע בדיוק מה, שאם החוזה הוא עם מישהו ממדינת ישראל, אז הדיון על החוזה יערך בבית המשפט במדינה ההיא, ולא בישראל. למה? ושבישראל זה שכתב את החוזה לא אומר כלום. שלא, מה השופט יגיד על החוזה, לא מה כתוב בחוזה. כיוון שיש את הדוקטרינה החדשה הזאת של, כן, שבעצם אתה בודק את החוזה לפי הסבירות, כוונות הצדדים, תום לב, לא לפי מה שכתוב. עכשיו, זה נראה נורא צודק ונורא יפה, יש איזה מחירים לא פשוטים, מחירים כבדים, אני לא אכפת להם, אני לא בא כרגע לבקר, אני בא לתאר. זאת אומרת, הנקודה היא שהחשיבה היא לא חשיבה מנגנונית, אתה יכול לכתוב מה שאתה רוצה, אנחנו נעשה את מה שנכון. ובעולם ההלכתי זה לא ככה. בעולם ההלכתי החשיבה היא חשיבה מנגנונית. מה שאי אפשר לעשות, אי אפשר לעשות, גם אם אתה נעשה, זה נעשה במידה הראויה. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שבחשיבה ההלכתית, הפרטים ההלכתיים הם תוצאות של חוקים כלליים. כאן אני מתחבר חזרה למה שאמרתי קודם. החוקים הכלליים זה המנגנונים ההלכתיים. והמנגנונים האלה מכתיבים את כל הפרטים. זאת אומרת, ברגע שאתה מבין את המנגנונים, אתה יודע מה התוצאה בכל מצב. לעומת זו, בחשיבה לא מנגנונית, בחשיבה תכליתית, שם בעצם יש לך איזשהו אוסף של פרטים שהם לא מתחברים. תנסה לעשות עכשיו הכללות של פסקי הדין במערכת משפט מהסוג הזה. לא תגיע לשום מקום. אין הכללה. כי אתה לא יכול לבנות חוק כללי ששוזר את כל פסקי הדין הפרטיים האלה, כי הם לא עובדים על פי חוקים כלליים. הם עובדים על פי החלטות מקומיות. עוד פעם אני אומר, זה לא ביקורת. זה תפיסות עולם. זה שתי תפיסות עולם. אני מתאר. שתי תפיסות עולם. ובמקום כזה, באמת לעשות הכללות על אוסף של פסקי דין, זה נשמע פשוט מגוחך. לכן כשאני מרגיש את זה כל יום, כשאני מדבר עם האנשים, מנסה קצרה להתייעץ עם משפטנים על הנושאים שלנו, אני לא מגיע לשום מקום. שום מקום, אי אפשר לבנות מודל לוגי לכלום. לא פלא שכמעט אף אחד לא מתעסק ולא מתעסק למשפט, זה הרי אחד הדברים הכי מדהימים שיש. כשהייתי שואל אתכם, תדרגו לי את תחומי העיסוק לפי מידת הדומיננטיות של הרכיב הלוגי בתוכה. שש המשפטים היה עומד במקום יפה. לא מדבר על מדע מדויק, אני מדבר נגיד בין התחומים שהם לא מדע מדויק, בטח לא מתמטיקה, כן? משפטים היה עומד, אני חושב, די גבוה, נכון? ולמרבה הפלא, אני באמת, אני מחפש, אני מכיר קצת אנשים, אני שואל אנשים, הם לא עוסקים בלוגיקה של המשפט. אין דבר כזה, אין חיה כזאת, אין תחום כזה. לא שאין מספיק עבודה בתחום, אין תחום כזה, זה מדהים. אין, היום עושים לוגיקה של כל דבר שזז, לוגיקה של עמודים, לוגיקה של ארונות, של ספרים, לוגיקה של דיבורים, לוגיקה של מה שאתם רוצים. אבל לוגיקה של המשפט כמעט ואי אפשר למצוא. יש פה ושם עבודות מקומיות, אבל זה לא, עדיין לא התכונן תחום כזה. אין תחום כזה. כי זה פשוט בדיחה. כל כלל לוגי שאתה תוציא, יש לו יותר יוצאים מן הכלל מאשר מתאימים לכלל. למה? כי החשיבה שם, עוד פעם, זה תיאור, אני לא מאשים. החשיבה שם היא חשיבה שלא עובדת מהפרטים או מהכלל אל הפרטים. ממילא גם החוקר, שעכשיו לוקח את הפרטים, או את פסקי הדין, או את החוקים, ומנסה ליצור מהם איזשהם הכללות, לא יצליח. כי לא, זה לא בא מתוך חוקים כלליים, אז לא תצליח לבנות חוקים כלליים מתוך הפרטים. למה במדע אנחנו כן מצליחים לבנות חוקים כלליים? כי במדע באמת האירועים הפרטיים יצאו מהחוקים הכלליים. זה מה שחולל את האירועים האלה. אז עכשיו, אם איש מדע הוא איש מוכשר, אז הוא יכול לקחת את המקרים הפרטיים ולנסות לחלץ מתוכם או להכליל מתוכם ולהגיע לחוקים הכלליים. כי יש שם חוקים כלליים ברקע. נכון? גם בתורה, גם במדע, בכל מקום כזה. במשפט לא. המשפט זה אוסף של עקרונות מקומיים. תראו, זה ניסוח קצת קיצוני כמובן. יש פה ושם עקרונות, אבל כל אחד, עוד פעם, מידתיות ובעבון מובן, אין עקרונות שהם בל יעבור. אין, פשוט אין. ולכן אי אפשר לייצר מערכת של כללים. את העבודה, פעם דיברו על מדע המשפט. היה מאוד מקובל לדבר על זה, בעיקר בלומדים גרמנים למיניהם. אהבו מאוד את העניין הזה. אין דבר כזה היום. זה לא יוצא אפילו מראית עין של מדע.
יש
עוד עבודות תיאורטיות, אבל אין עבודות לוגיות. יש עבודות תיאורטיות, אבל אין עבודות לוגיות. עבודות התיאורטיות, זאת אומרת, יש לי פנומנולוגיה כזו או אחרת. אחד הדברים שממש הדהימו אותי, זה כשעסקתי קצת בפרשנות, כבר לפני כמה שנים. הפרשנות של ההלכה ופרשנות של המשפט. ניסיתי לעשות איזשהו, עוד פעם, איזושהי השוואה. ויש ספר של אהרון ברק, פרשנות במשפט, ואתה רואה, זה אוסף של כללים פנומנולוגיים, שום ירידה לשורש הפילוסופי של הדברים. זאת אומרת, מאיפה זה יוצא? מה הצדקה? אין הצדקות, זאת אומרת, זה מיון. זה נקרא כך, זה נקרא כך, זאת גישה כזאת, זאת גישה אחרת. זה מין, חבר שלי קורא לזה גן חיות. זאת אומרת, אתה לוקח כל חיה, שם בכלוב שלה. ממיין אותם איזשהו באיזושהי צורה. עבודה ענקית, דורשת הרבה כישרון, אני לא מזלזל בזה. אני רק אומר, אבל זה ממש מדהים לגלות שהיעדר מוחלט של עבודה פילוסופית. מי שנקרא היום פילוסופים של המשפט, כן, תורת המשפט, שבזה, כשאתם שואלים משפטנים, אז הם אומרים שבזה עוסקים פילוסופים. הפילוסופים האלה הם משפטנים, הם לא פילוסופים באמת. זאת אומרת, הפילוסופים באמת, יש מעט מאוד שעוסקים במשפט. שזאת אחת הבעיות של התחום הזה, ואולי תוצאה היא אולי סיבה של מה שאמרתי קודם, אני לא יודע. שאין פה איזושהי מערכת תיאורטית לחידה שעומדת מאחורי העניין הזה. מנסים לייצר הכללות מקומיות, אבל לא... מה? כן, נכון. תקרא אותו ותראה מה יש לנו. תבין לבד.
אני
אפשר
להציג אותך.
אה, יש לי בבית. בכל אופן, אז אני רק מביא את זה כדי להראות שההנחה שנראית לנו כל כך פשוטה, שמאחורי כל פרטים עומדת מערכת של כללים, גם בהלכה וגם במדע, היא לא טריוויאלית בכלל. יש כאלה שצריך אידיאולוגית לא נכון לעשות את זה. כי באמת, בהרבה מאוד מקומות, הכפיפות הזאת לכללים מכניים באה על חשבון צדק. כי במקרים מקומיים כאלה או אחרים, המכניות מאלצת אותך להגיע לתוצאה מסוימת, אבל התחושה שלך שהמקרה הזה הוא חריג, פה הצדק אומר שצריך לעשות משהו אחר. אז המערכת המשפטית באמת מרשה לעצמה לנהוג על פי הצדק המקומי, גם אם זה לא, אם זה פוגע בעקרונות הכלליים. בסדר? ובהלכה זה לא, עוד פעם, בעיקר הדין. יש תפקיד כמובן לשופט לדעת מה לעשות לפנים משורת הדין, או איפה בית דין יכול לנצל את סמכויותיו לפעול מעבר לכללים ההלכתיים הקשיחים. אבל שובר ברמה ההלכתית הצרופה, התאורה, במקום ההוא זה הכל מכני, אין מקום ללוקלי, לדבר המקומי, לצדק המקומי. ואז נוצרת אותה מצוקה שהרב קוק מרגיש שהפרטים איכשהו סותרים את ה... סותרים או את הכללים שלו או את תחושות הצדק שלו, לא משנה, משהו פה לא יוצר מצוקה. אז אומר, תנסה להבין את הרעיון שעומד מאחורי הכללים, את העקרונות הפרטיים, סליחה, את העקרונות הכללים, וכשתראה את את ההתאמה בין הפרטים ובין העקרונות הכללים, אז המצוקה הזאת תיעלם או תפחת לפחות, כיוון שאז אתה תראה שבעצם יש פה איזשהו היגיון מאחורי הדברים, זה לא סתם איזושהי פעולה לא מוסרית ולא מוצדקת וזהו. יש מחירים, יש פה כמובן מחירים על חשבון הצדק המקומי, אבל יש לזה גם סיבות טובות כשתגלה את הכללים האלה. טוב, בואו נעבור לקטע השלישי, עד כמה שנשאר לנו עוד זמן. יש ריבוי דקדוקים אפילו בנסיעה לדברי קדושה ויראה של זהירות המצוות וכל טוב, מזיק לחסידות אמיתית ולשלמות של אמת. לפעמים דקדוקי עניות, קוצו של יוד, מפריע לחסידות ולשלמות של אמת, למרות שזה ככה נראה לנו הפרומקה, זה דקדק נורא בפרטים, אבל הרבה פעמים האיסור בפרטים בא על חשבון החסידות האמיתית. אומר הרב קוק, אין שקר שלא יהיה בו קצת אמת, אלא שכל זמן שהם מבררים את אותו הקצת ומעמידים אותו בגלוי ובביאור על מכונו, מתפשט הוא כוח השקר על הכל. ולעומת זה, כל מה שהסברו הלוחמים נגד השקר, להכחיש ביותר את קצת האמת שיש בו, הרי הם מחזיקים בזה גופה את כוח השקר. הוא בעצם אומר שכל אין שקר שאין בו איזשהו קמצוץ של אמת. ולכן יש שתי נטיות. אלה שרוצים להילחם נגד השקר לפעמים מכחישים את האמת. כדי לצייר תמונה של שחור לבן. זה שקר וכל רע צריך להילחם בו ולהשמיד אותו. הנטייה ההפוכה היא לראות תמיד את גרעין האמת ולהתעלם מזה שהוא בעצם עטוף בהרבה שכבות של שקר. ומה שהרקוק בעצם מציע זה לעשות לא את זה ולא את זה, אלא לחשוף את האמת מתוך השקר ולהבין, זאת אמת. וזה שקר, לא חייבים להיכנס לתמונה דיכוטומית, או הכל שקר או הכל אמת. צריך כל דבר לשים במקומו. הדברים האלה, עד כמה שאני לפחות מבין, אמורים ביחס למשפט הראשון שלו. שמה? שריבוי הדקדוקים, אפילו בנטייה לדברי קדושה ויראה, מזיק לחסידות האמיתית. זה משפט שיכול לקומם מאוד הרבה אנשים. אנשים בריסקרים, מקורבים מכל הפרטים של המצוות, זה שהתקוממו, מה זאת אומרת? זה החסידות האמיתית, לא רק שזה לא מפריע, זה החסידות האמיתית, זאת ההגדרה. בסדר? הדקדוק הזה בפרטי. אחרים כמובן נורא מזדהים עם זה. אומרים, מה זאת אומרת? ברור, מה זה הבריסקריות הזאת, זה עיוות ועיקום. מה שהרב קוק אומר, תראו, יש פה משהו שהוא מעורב, וצריך לדעת, יש פה מימד אמיתי בדבר הזה, שזה באמת סותר את החסידות האמיתית. לא נכון להתעלם מזה. יש פה משהו שהוא אמיתי, אבל יש פה גם הרבה שקר. מה שצריך לעשות זה לשים כל דבר לחוד כדי להבין, לברור את האמת מתוך השקר. אז הוא אומר, אומנם הכשר טוב צריך העולם עד שיהיה ראוי להיגלות בתוכו האמת הברורה, עד שיהיה אפשר לומר על קצת האמת הנמצא בי השקר שאומנם כן הוא, ולסמנו יפה למען ייטול החושך של השקר את חלקו ולא יערבב את העולם בתביעותיו השקריות המתפשטות והולכות על חשבון קצת האמת הנמצא בתוכו. דבר זה נמצא בכל דעה רעה שבעולם, בכל אמונה אבילית וטמאה, בכל כיעור ובכל עבודה זרה. זו תזה חוקית מאוד, מאוד יסודית, שאין דבר שאין לו איזשהו שורש אמיתי, איזושהי נקודה אמיתית בתוכו. דברים לא נוצרים סתם כך. אם הם נוצרו, יש בתוכם משהו שאפשר ללמוד ממנו, משהו אמיתי, ולא נכון לזרוק את זה כעסקת חבילה. במקצוע הזה העולם הולך ואור, הוא הולך ומתקשר להיות מתגלים לו תכני האמת כמו שהם במקומם וערכם. הביקורת ההולכת ומתרבה, אמנם לא הגיע עדיין למטרתה, אבל היא שואפת אליה. כי יד צור כל העולמים נטויה בזה להגיע אורות מאופל, לברר בחופש והרחבה על צד השקר המועט המוכרח להימצא בתוך האמת הגדולה והמרובה. זה כמובן מצב הפוך. שיש אמת, אבל בתוך הצד שקר מסוים. ועל מצוץ האמת המתגלה בתוך עומק החושך של השקר. כל הסוגי הערבובים. וזה ההכשר עצמו שהוא בא לעולם על ידי התפתחות נמשכת על ידי איסורים גדולים. איסורים גופניים וביותר איסורים נפשיים, איסורי הבירור של האור מתוך החושך וההבדלה של החושך מתוך האור, הוא הולך ומביא את התיקון הגמור לעולם, שלגלותו במלואו מוכנת היא כנסת ישראל, וכו'. עד כאן זה הכל בעצם הקדמה מתודולוגית. הוא אמר משפט ראשון במה הוא הולך לעסוק, הדקדוקים, האם הם סותרים את החסידות האמיתית או לא, הוא כבר רומז לנו פה בהקדמה המתודולוגית בעצם מה הכיוון. הוא בעצם אומר, יש בזה משהו אמיתי, ויש בזה גם משהו בעייתי. אתה צריך לדעת מה אמיתי בזה ומה לא אמיתי, בטענה הזאת עצמה, שיש סתירה בין הדקדוקים לבין הכלליות. ואז הוא ממשיך, ההתנגדות אל החוקיות בכלל מצאה את הד קולה בכנסייה כזאת, כמובן כנסיית תרתי משמע, שהתחילה להיות נבנית מפליטי בני ישראל, כן, הנוצרים הראשונים הרי היו יהודים, אשר לאט לאט עזבו את עמם וצור מאוזם, ובכוח הרוחני שלקחו עמהם על ידי אותו הלשד, אשר הספיקו לינק משדי ישראל, ניצבו לו לצרים ואויבים. לוקחים את אותה נקודה שהם ינקו מאיתנו, משתמשים בה כדי להיות לנו צרים ואויבים. ומה הנקודה? הנקודה היא ההתנגדות אל החוקיות. עכשיו, ההתנגדות אל החוקיות לדעתי נעשית פה בשני מישורים. א', זה דיברתי כבר, על הפרישה של הנצרות מתוך היהדות, על איזה רקע היא בעצם הייתה, רליגיוזיות מול הנורמטיביות, כן, ההתנגדות לחוקים, זה התזה נגיד היהודית, לפחות בתקופה של תחילת הנצרות זה כבר בהחלט היה מגובש, בתקופת הפרושים, והנצרות כמובן נאבקת נגד העניין הזה, אז זה השנאה לחוקיות במובן אחד, זאת אומרת שיש פה שנאה לחוקים, לא רוצים חוקים, אנחנו מוסר, רגש, חוויה, לא חוקים, אבל יש פה גם, אני חושב, מאחורי הדברים, שנאה לחוקים במובן השני, לא רק במובן של חוק כמחייב, אלא גם במובן של חוק כמשהו כללי. זאת אומרת, הטענה היא שבעצם אין עקרונות כלליים, זה אין, הזריקה של ההלכה לא נבעה רק מזה שאנחנו לא רוצים לעשות מצוות, אלא גם מזה שאנחנו לא מוכנים לקבל שאוסף הפרטים האלה יש להם איזושהי משמעות, שהם יונקים את כוחם מחוקים כלליים. לא, זה אוסף של פרטים, ומי שמתעסק עם זה זה מיותר, זה סותר את החסידות האמיתית, זה השורה המשפט הראשון שלו כאן, ולכן בעצם הם זורקים את זה. אז תשימו לב, זה שימוש במונח חוק בשתי המשמעויות שלו. הם זורקים את המחייב, כי הם גם זורקים את הכללי. ואני חושב שלא בכדי המשפט של היום, מה שהזכרתי קודם, הוא כזה. המשפט של היום לדעתי יונק משורשים שהם לא יהודים. ההיבט הזה של המשפט. יונק משורשים לא יהודים, משורשים שמתנגדים לחוקיות, מתנגדים לעקרונות כלליים. זה אוסף של פרטים. אנחנו לא מוכנים להכיר בזה שהפרטים האלה באים מאיזשהו חוק או חוקים כלליים. אז ההתנגדות פה היא א' לחוקים כמחייבים, לא רוצים הלכה, בעולם הנוצרי אין כמעט דברים מעשיים, הלכות מחייבות במובן המעשי, אבל גם התנגדות לחוקיות במובן של הכלליות. אז במובן של לראות את הפרטים כאוסף של עקרונות כלליים, וכמובן אחד תלוי בשני. כי ברגע שאתה לא רואה את זה כתוצאה של חוקים כלליים, אז גם אתה לא רואה את זה כמשהו מחייב. כי כבר אמרנו שהמחייב והכללי זה אותו דבר, הוא כללי כי הוא מחייב. אז לכן הוא כללי. אז הזריקה של החוקים כמחייבים זה גם הזריקה של החוקים כהכללות, כעקרונות כלליים. וכן הערך הדבר הלוך וארוך, החוטים ניתבו ונערכו ערב גדול מיוחד של המסך המבדיל בין ישראל לעמים החדשים שקיבלו על ידי אותם היחידים את השפעתם, קם ונהיה. קם ונהיה ממנו תוצאות, אני לא... על ידי עוד כמה סיבות גזיות, חברתיות וכלכליות שהתלקטו אליו, עד אשר השנאה הכבושה והאיומה שביניהם לישראל מצאה מקום מבוסס וכאן נרחב. אבל התוכן הוא בנוי על השנאה את החוקיות הנעוצה עמוק בשיאה זו, שקמה ותכבוש עולם מלא, היא כללות הנצרות. היא ודאי לא קמה על מעמדה והייתה מוכחת, אבל היא לא נשארה בעמדתה, זה מה שהוא אומר, של נגד חוקים בכלל, הייתה מוכרחת לעזוב את הפרינציפים הראשיים של מאיסת החוקים. אי אפשר לנהל חברה בלי חוקים. כיוון שנכנסה לכלל עממיות של קיבוצים גדולים, ברגע שנוצרו כבר קיבוצים גדולים של נוצרים, אנשים בודדים יכולים לעשות לעצמם לעבוד בלי כללים, בלי עקרונות כלליים. אבל ברגע שזה כבר נהיה משהו גדול ורחב, זה חייב היה לאמץ איזשהם חוקים. והוכרחו להסתבך בחוקי דת בתור תכסיס אמוני, ובחוקי מדינה מתנודדים. אבל הערך של מאיסת החוקים לעומת ישראל המקודשים דווקא בחוק ומשפט הכתוב נשאר ונקבע. זה נקודה מעניינת, אני חושב שהיא קשורה למה שאמרתי קודם, כי פה באמת לא לגמרי ברור מה הוא מתכוון. אחרי שהם יצרו חוקים, אז למה הוא חושב שערך מאיסת החוקים עדיין נשאר? איפה רואים את זה? אני חושב חושב שרואים את זה במה שאמרתי קודם, שמערכות משפטיות יוצרות חוקים, אבל הם חוקים רק במובן המחייב, לא במובן הכללי. אבל יש את מייסת החוקים במובן, אנחנו לא רואים בדברים האלה איזשהם עקרונות מחייבים, הכרחיים, כלליים, אלא בסדר, אין ברירה, צריך לארגן את החיים איכשהו, אז אנחנו נארגן אותם עם איזשהו סט של התנהגויות כאלה ואחרות. אבל זה לא באמת חוקים שהם מחייבים, שהם נכונים, שהם אמיתיים. החוקים הם אמצעי כדי לסדר את החיים. הם לא אמת שצריך לעשות אותה כי היא נכונה, אלא צריך לעשות אותה כי היא מועילה, כי זה מסדר לנו את החיים. נכון, זה לא משהו שהוא אמיתי באיזשהו מובן. אנחנו הזכרנו כדי ש... כן, אמיתי במובן קונבנציונלי, אבל אנחנו יש לנו קונבנציה מסוימת, הזכרנו כולנו על העניין הזה, ואי אפשר לנהל חיים בלי לעשות הסכמות. אנחנו עושים איזושהי הסכמה, ועכשיו זה מחייב, אבל החיוב הזה לא נובע מזה שיש פה איזשהו חוק אלוקי, מחייב, אמיתי. לא, מה פתאום? זה עושה של פרטים שאנחנו קבענו לעצמנו כדי שנוכל לחיות באיזושהי צורה. עוד פעם, לחיות מוסרי, לחיות צודק, זה לא, המטרות הן מטרות נכונות. אבל שימו לב לתפיסה. התפיסה היא שמטרתנו בעצם לעשות את החיים צודקים, מוסריים, מאורגנים כמו שצריך. זה הכל. התפיסה היהודית לעומת זאת אהבת החוקים. זאת אומרת, הפרטים האלה הם לא רק אמצעי כדי לסדר את החיים. אחרת באמת היה אפשר להסתפק באוסף של הנחיות מקומיות לכל סיטואציה, מה צריך לעשות ומה אסור לעשות. אבל אצלנו זה לא עובד ככה. זה בא מאיזושהי מערכת של עקרונות כלליים שהם חייבים לעבוד בכל מרחבי המציאות. למה? את החיים זה לא תמיד מארגן הכי טוב. אלא מה? נכון, אבל זה נכון. אז מה אם זה לא מארגן את החיים הכי טוב? זאת האמת. החוק האלוקי אמרנו, ככל שזה יותר כללי, ככל שזה חוק יותר רחב, זה יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. זה האמת, האמת באה משם. אז חייבים לעשות את זה כי זה נכון, לא כי זה מועיל, או כי זה מסדר לי איזושהי בעיה מקומית כזו או אחרת. להפך. אפילו זה יוצר בעיה מקומית, אני עדיין מקומית חייב לעשות את זה. למה? כי זה אמיתי. זו תפיסה הפוכה של מערכת המשפט. זה אולי המשמעות של מה שהוא כותב כאן. ואז הוא אומר, טוב, אני רוצה לסיים, אבל ההמשך, אני לא אחזור לזה שוב, אתם יכולים אחרי זה לקרוא את זה, ההמשך הוא בעצם מה שהוא כתב בפסקה הקודמת, שבעצם הפרטים הם אלה שיוצרים באופן שלם יותר את החוקים. וככל שנכנסים יותר לפרטים ועושים סימביוזה עם החוקים, מנסים לראות איך שאחד שולט על השני והשני נובע מן הראשון, אז בעצם מגלים יותר ויותר את את המשמעות של החוקים כאיזושהי התקרבות לקדוש ברוך הוא. ועוד פעם, חוקים בשתי המשמעויות. המשמעות של המחייב ומשמעות של הכללי. שהאגדה זה בעצם הכללים וההלכה זה הפרטים.
אני לא בטוח שאני אומר, הוא לגמרי התכוון על הרב בסדר בצורה הרבה יותר טכנית של כלל שממש חצים בכללים שמונים אחד מכלים. אני במובן הרוחנית הוא בגלל מה שאני חושב שהיה. אני חושב שמה שהיום החבר'ה יתראו להתחבר, נראה לי זה יותר מה
עד כאן שורות של הרב מיכאל אברהם, רב שעה תשע"א, 10 לפברואר 2010, שיעור בנבוכי הדור.